אז הנושא הוא רז היושר והעיגולים. וכבר למדנו בשיעור הקודם שהנושא של הרב פה הוא המתח שיש בין, קודם כל ההבדל, אבל המתח שיש בין המוסר והטבע. ואני לא זוכר אם בדיוק אמרנו כבר את ההגדרה. זה בעיה שאנחנו נוצאים בפרט בתורת היהדות. תגידו לי אם אני הסברתי את זה כבר. מכיוון שאנחנו מעידים בייחוד השם, בפרט בפסוק השם הוא האלוקים. השם, כמי שמגלה לנו תורת המוסר, הוא האלוקים שברא את העולם, דהיינו הטבע. חוץ מהמונותאיזם, נאמר, ייחוד השם המיוחד ליהדות, זה לא כל כך בעיה. אם יש הבדל, אם יש מתח, אם יש אפילו עימות בין כוחות המוסר וכוחות הטבע. הבעיה מתעוררת כשאנחנו חושבים על ייחוד השם, מי שברא את העולם הוא שגילה את התורה, מי שגילה את התורה הוא שברא את העולם, ובצורה יותר כללית, כלומר בתרבות הכללית, המקור של המוסר והמקור של החוקיות של הטבע זה אותו מקור, השם אחד. אז פה יש, פה מתעוררת הבעיה של הנושא שלנו. זה מובן. ולכן אחרי הקריאה נלמד קודם כל את המושגים עצמם שהרב משתמש בהם, אף על פי שהכותרות זה לא מהרב עצמו. אתם יודעים קצת על הספר של אורות הקודש, כן? כן או לא? והכל היה נשאר בכתב יד, קטעים קטעים. הרב כתב את זה יום ליום, כשנזדמן לו, אם אפשר לומר, איתו לכתוב רעיונות על הקודש, על הנושא של הקודש, שזה יותר מושג יותר כללי מהקדושה. הקודש, מה שעושה שהקדושה היא קדושה, הקודש, הדבר שנקרא קודש. ויש לנו הרבה זמן כדי להגיע עליו. אז אחרי פטירתו, אחד מתלמידיו, כי הוא הרב דוד הכהן, זכרונו לברכה, הנזיר, אז לקח על עצמו המשימה לסדר את הקטעים האלו ולעשות מהם ספר לשלושה חלקים ופרקים, נושאים, והוא נתן את הכותרות. אבל מכל מקום, המושגים האלו, יושר ועיגולים, נמצאים בפרק עצמו. ולכן במקרה שלנו אין שום בעיה. צריך להסביר, לפרש ולבאר את המושגים האלו, קודם כל במשמעות הקבלית שלהם, הרגילה, ואחר כך השימוש של הרב במושגים האלו. אבל נזכר את זה באופן פשוט. כי הנושא הבסיסי של העניין הזה זה לא רק ההבדל, אלא ההבדל התהומי, נאמר, לבין המוסר מצד אחד, בכל הרבדים שהוא מתגלה. אם זה המוסר הכללי, המוסר האנושי, מדרגות בני נוח, מדרגת ישראל, תורה, ומצד השני, ההתגלות, האלוקות, דרך הטבע. שוב, אני חוזר על זה. כדי להבין את התשובה של התורה בעניין הזה, של הכותביות, אם אפשר לומר, של השם ואלוקים, לפי לשון הפסוק, שהשם הוא האלוקים, צריך קודם כל להבין את השאלה. יש בגמרא איזה דוגמה, מי שאומר, מי שקורא קריאת שמע, כאילו יש בידו חרב פיפיות. חרב פיפיות זה נשק כדי להגן, להתגונן נגד איזה סכנה. מי שלא מבין מהי הסכנה, לא מבין גם כן מה החשיבות של הנשק הזה. אז מי שקורא קריאת שמע אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אף על פי שהמשמעות לפי הפשט זה לא אותה משמעות מהפסוק שהבאתי קודם, השם הוא אלוקים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. על ייחוד השם. ולכן השאלה היא, שאנחנו נמצאים בעולם שיש לו צד של טבע, ויש מקום להבין התגלות הבורא דרך הטבע, וזה נקרא אלוקות, לפי המשמעות הפשוטה של המושגים. נתחיל הערב כדי לבאר את זה, כי זה לפי מה שאני זוכר הפעם הראשונה שנלמד פרק של הרב דרך המושגים הקבליים, אז נתחיל במושגים הכי פשוטים. השאלות המתוחכמות, זה, נראה את זה אחר כך. זה מובן, כן? ולכן יש מקום לדבר ביניהם ולהבין את העניין של התגלות האלוקות דרך הטבע, ומצד אחר לגמרי יש מקום להבין להתגלות של הבורא דרך הנבואה, דרך התורה, מצד אחד סוף סוף מוסר במובן הכי כללי של המילה, ומצד השני טבע. הרב משתמש במקוון, בכוונה, במושגים קבליים. ופה יש משהו להסביר שלא כל כך פשוט מבחינת השיטה של הלימוד, שהוא מגלה לנו את הפשט של המושגים האלו, שעיגולים זאת אומרת הטבע, יושר זאת אומרת קו המושג. השם אלוקי. אבל כשאנחנו לומדים את הטקסט שלו, זה נראה לנו כחידוש. ולמותו של דבר, כדי להבין את החידוש שלו, צריך קודם כל להשיג את זה, שלפני שזה מתבטא כחידוש, זה קודם כל גילוי פשט הדברים. זאת אומרת, זו הייתה הכוונה של המקובלים, כשהיו משתמשים במילה עיגולים, הכוונה הייתה עולמות, בבחינת הטבע, וכשהיו מתמחים במילה יושב, הכוונה זה התגלות, זה עולמות בבחינת הנשמות, בבחינת הנשמה בדרך כלל, ובבחינת האדם. אז נתחיל בקטיעה עצמה, אני מקווה שכולם יהיו. היושב הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. אם הרב אומר שיש דבר עיקרי, זאת אומרת שיש דבר פחות עיקרי, כן? והדבר העיקרי בהוויה זה היושר. ולכן יש צד אחר שאפשר להגדיר אותו כדבר חלק בהוויה, אבל לא עיקרי. זה דווקא החלק של העגלים, החלק של הטבע. איך אני אסביר את זה? אולי בדרך איזה משל. וזה רק משל. כאילו אפשר לומר, כאילו, הנשמה היא הדבר העיקרי באדם. וברור שיש עוד חלק באדם שהוא לא הדבר העיקרי, וזה הגוף. היחס בין הנשמה והגוף דומה ליחס בין היושר והעיגול. היחס בין ההוויה שמתגלית בבחינת הוויה, וההוויה שמתגלית בבחינת עולמות, בבחינת טבע. זה כבר מובן? יש איזה דיוק בתורת המקובלים על הפשט עצמו של הפסוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. השם שאנחנו מכירים כאלוקנו, והשם זה שם הוויה, הוויה. הוויה בגמטריה זה 26. השם שאנחנו מכירים כאלוקנו הוא השם אחד, ואחד בגמטריה 13. השם שמכירים כאלוקנו זה לא הטבע, זה לא החלק שמתגלה דרך הטבע, אלא החלק שמתגלה דרך ההוויה. זה מובן?
אני יכול לחזור?
זה שונה מהפשט הרגיל של של הפסוק. אני חוזר על זה לאט לאט. שמע ישראל, יש פה אזהרה, כן? השם שהוא אלוקנו, שאנחנו מכירים אותו כאלוקים שלנו, והשם זה יתקרבקה, הוויה, כן? והגמטריה של שם ההוויה זה 26. כן? אז אני חוזר, אני ממשיך בפסוק, השם אלוקנו, השם הוא השם אחד, החלק שנקרא יושב, לא החלק שנקרא עיגולים. זה מובן? זה יותר מובן? כן. אף על פי שדרך העיגולים זה התגלות האלקות. אבל יש מקום לחשוב, ואני הולך לאט לאט, לפי המושגים הכי פשוטים. כן? יש לחשוב פה בהערה חזקה מאוד על המושג אלוהים אחרים. אלקות ממש, אבל אלהות, לא אלקות, כן? לשון חול. אבל זה מצד אחר, זה המקום האחר. כן. סליחה? לא. דווקא אני אמרתי את ההיפור. לא, לא השם, לא השם. ההוויה כוללת היושר והעיגולים. נחזור על המשפט של הרב. היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. זאת אומרת שיש בהוויה דבר פחות עיקרי, שזה נקרא עיגולים. אבל החלק העיקרי נקרא הוויה, נקרא יקירתו. אז אם אנחנו חוזרים על הפסוק של שמע ישראל, כך תגידו לי אם זה יותר מהר או אם זה מובן או לא. אז זה פשט פשוט מאוד, שמע ישראל. ופה שמע זה לשון הזהרה, כן? השם אלוקנו, הוא, אני מוסיף, הוא, השם אחד. אחד זה 13, י' כבקה זה 26, כפול, כן? יש חלק שנקרא השם אלוקנו, יש חלק שנקרא אלוקים, זה החלק השני. ויש פסוק שאומר, זובח ללוקים יחורם. זוכרים את הפסוק הזה? כן? נכון. אבל מאיפה בא השם הזה? כן? לכן נזבחתי באופן דרש, ולא פשט, אלוהים אחרים. זה האלוקים של האחרים. זה דרש, זה לא פשט. כי הפשט זה ממש אלוהים אחרים, כן? פשוטו כמשמעו. ונראה את זה אחר כך, אולי בכמה דוגמאות. אז אם זה מספיק מובן, אפשר להמשיך. מכיוון שהרב אומר שיש חלק עיקרי בהוויה שנקרא יושר, התגלות הבורא דרך הערכים של המוסר. באיזשהו שלב זה מתגלה כתורה. אבל זה כבר עולם בפני עצמו. ויש החלק השני שהוא גם כן המקור שלו בהוויה. אבל הוא מתגלה סוף סוף ככלי של ההוויה. שורש הכלי ושורש האור של ההוויה זה אותו שורש, השם אחד. במובן, נחזור למובן הפשוט הרגיל, כן? אבל סוף סוף כשזה מתגלה, אז זה מתגלה כי שני עולמות אפילו, איך אומרים, נפחדים לגמרי. המשל הוא הנשמה והגוף. מי שברא את הגוף, ברא את הנשמה. מי שברא את הנשמה, ברא את הגוף. אבל אי אפשר להכריש שגוף הוא גוף ונשמה הוא נשמה. אין נשמה. יש בימים נוראים, פסוק שאנחנו אומרים בתפילה, אומר, הנשמה לך והגוף פעולך. יש הבדל, חוסה על המלך. יש הבדל, הנשמה לך, זה החלק העיקרי, והגוף פעולך, אבל סוף סוף, סוף השורף הוא אותו שורף, כן? זה מובן? לכן שוב נחזור לנקודה הראשונה, אין בעיה כזו בשער הדתות או בשער התורות. כי הם התרגלו סוף סוף לאיזה מין עניין של שתי רשויות. מי ש... זה בקושי מקבלים את זה כשהם מונותאיסטים בכוונה. ומי שברא את הנשמה ברא את הגוף, מי שברא את הגוף ברא את הנשמה, מי שברא את העולם הזה ברא את העולם הבא, מי שברא עולם הבא ברא עולם הזה, מי שברא האור ברא החושך, מי שברא החושך ברא האור ושנה. הפכתי שיש במקרא מושגים שונים, כמו שראינו בתפילה, הנשמה לך זה שייכות יותר פנימית מהגוף פעולה ופעולה. ומה שמגלה לנו פה הרב, ויותר עוד בהמשך, שאף על פי שהעולם נמצא בקרינת עולם, בקרינת טבע, יש גם בחלק הזה שנקרא הטבע, בחלק הטבעי, כוח של ההוויה שפועל מתוך החוקיות של הטבע, וסוף סוף הצד של ההוויה ינצח את, את הצד של הטבע. רק דקה, אני זוכר, אני רק רוצה לזכור כמה פסוקים. לא נחזור מכיוון שאנחנו קרואים לפורים. יש הרבה הסברים על מה שם הוויה לא מופיע במגילת אסתר. אתם יודעים את הנושא ואת השאלה וכל ההסברים הרגילים. בספר החסידים של רבי יהודה החסיד, יש הסבר ממש עיקרי לנושא. הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו רק על התולדות של האדם. והוא מסביר שסיפור המקרא מתחיל רק בשם אלוקים במעשה בראשית. מכיוון שעיקר הנושא של הסיפור והעולם מבחינת, לפי המושגים שלנו, מבחינת עיגולים. ופה בעולם מבחינת עיגולים יש כבר ברמז הופעה של מה שנקרא האדם. במקומו, מקום קטן, כמה פסוקים בפרק, כן? יש איזה רמז קצת עמוק, שזה דווקא מופיע בפסוק ה-26. תראו בפרק. וזה רמז של המקרא. אבל חוץ מהרמז הזה, הנושא של הפרק הראשון של מעשה בראשית זה העולם. בבחינת טבע, העולם שנהפך לטבע, כמו שלמנו הרבה פעמים, כן? ביום השישי, עד יום השישי זה בריאה, ביום השביעי זה כבר טבע. זוכרים את זה. ובפרק השני שמתחיל באלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם, שהנושא הוא תולדות האדם, אז שם השם מופיע כבר, ביום ברו השם אלוקים. אז יש לנו סדר, קודם כל אלוקים, ואחר כך מופיע השם אלוקים. יש עוד פסוק בתנ"ך שאומר, השם לבדו ביומה. ביום ההוא, הרומז לאחרית הימים, לעולם הבא, זה שלבים, אבל הרומז לעתיד, זה השם לבדו. מה המשמעות של השם לבדו? בלי אלוקים. זאת אומרת, השם אלוקים שייך לעולם הזה, שהעולם הזה צריך טבע, כדי להיות מקומו של האדם, ביתו של האדם. אבל כשהעולם הזה מסתלק, אז גם המידה ההיא שנקראת אלוקים, בורא הטבע, גם המידה ההיא, והנקודה החשובה זה מידת הדין, המשמעות של מידת הדין, זה גם כן מסתלק. אז רק לזכור את הסדר הזה. קודם כל, העולם מופיע בבחינת טבע והשם הוא אלוקים. אחר כך בכל משך ההיסטוריה של האדם בעולם הזה זה השם אלוקים. עד שלאט לאט לאט זה יותר השם פחות אלוקים, יותר השם פחות אלוקים, ומגיעים ביום ההוא השם לבד. זה מובן? טוב.
זה לא מתוך התנתות של אלוקים, של הטבע, אלא מתוך דמייה.
מתוך?
אנחנו רואים בספר אורות של הרב, ובפור הפעולה בזאת הוא קודם קודתי, כאשר אורות הקודם זה רק קודש. ואז זה הופתעה, החוויה בשבע, בגילי, שמוביע בספר אורות, וזה נגדל גמת יותר, עליון.
אם אני הבנתי, זה אותו דבר, והוא אומר את זה בפרק הזה, שסוף סוף כוחות ההוויה תפל לעצמם, ינצחו את כוחות החוקיות של התורה, כן? וכשאתה אומר שהצד מידת הדין של השם אלוקים התעלה למידת הרחמים של שם הוויה, זאת אומרת שהמידת הדין מסתלקת, כן? ונשאר השם לבד. רק בקצרה כדי לדייק בזה, המילה הוא במקרא רומזה בספירת כתר. הוא. ולכן כשאומרים ביום ההוא, כשהתיקון מגיע עד לגמר התיקון למעלה, ביום ההוא, אז שמה זה חסד עליון, כולו רחמים ואין שום רמז למידת הדין. אך על פי שצריך ומוכרח להסביר שבאיזשהו צד שורש השורשים של השורשים של מידת הדין שמתחילה להתגלות יותר למטה בעולם הבינה, זה גם כן בעלם, אבל בעלם גמור, וצריך לומר את זה 70 פעמים, וכבר בכתר, אבל זה בעלם, בעלם גמור. ואני מקווה שעוד הערב נגיע לנקודה הזאת. אז, אם זה כבר ברור, רק דקה, העניין הפשט החדש הזה, זה לא חדש, כן? של שמה ישראל, השם שהוא אלוקנו, הוא השם אחד, שכבר הוא אחד. והחלק השני הוא לשון רבים. אז אנחנו אומרים, השם הוא אלוקים שהוא לשון רבים, זה רק הלשון שהוא רבים, כן? אבל צריך לאחד אותו כדי ש והיה ביום ההוא יהיה השם אחד כמו שזה כבר ושמו אחד וזה עוד לא. ותראו את כל המפרשים על הפסוק, דרך המהר"ל והוויכוח בין הריהם והלבוש ההורה וכן הלאה. מה הייתה התעולה?
לגבי הפרק השם של סוף בראשית, האם הייתה לטעון שכיוון שפילוסופים לקחו רק את הפרק הראשון, הם הגיעו לנפק, לדואליזם, למשל דקארט.
נאמר את זה ככה אולי, אני חושב שכן, נאמר את זה ככה אולי, ששמו את הדגש בפרק הראשון, ולכן הם לא מסוגלים להסביר מאיפה מופיע הפרק השני. זאת אומרת, אם העיקר זה העולם מבחינת טבע, זה בלתי אפשרי, בשכל הפשוט, בלתי אפשרי להסביר איך מהטבע יצא המוסר, איך מהעולם הטבעי יצא האדם מבחינת יושב. אפשר לומר את זה ככה.
הפרק הראשון יכול להיות חטא האדם, זאת אומרת, אם אני בא ואומר שהחטא האדם היה בפרק ראשון, אז לא היה תיקון לעולם, ומכיוון שהחטא הוא בפרק שני, אז יש סיכוי לתיקון.
יפה, ברור, ברור. מכיוון שמשהו, נכון, יפה, אין שום רמז לחטא האדם הראשון בפרק ראשון, אלא יש רמז לשבירת הכלים, ורמז מפורש במפרשים, ורש"י מביא איזה דוגמה מן הנרשים? חטא האדמה, למשל. לא עשת עץ פרי, אלא רק עץ עושה פרי. אבל רש"י מוסיף בשם המדרש. וזה נתגלה רק בחטא האדמה הראשון. אבל המצב של שבירת הכלים קדם לחטא של האדם הראשון. ונסביר עוד הערב את העניין, אבל אלו שהשתתפו בהקדמות לדבוני זה היה בצרפתית על המושגים האלו, זוכרים את זה. כן? המצב של טוב ובוהו זה לא באשמת האדם, אין שום אחריות לאדם, זה הליך שבא מבריאת העולם, ונחזור לזה עוד הרבה. ולכן אנחנו מקבלים בבחינת העשייה, צריך לדייק, לא בבחינת המושג בריאה, במושג בריאה הכל שלם, כן? אבל כשהבריאה שהיא בבחינת אמת מחשבת הבריאה של הבורא, שזה כבר בשלמות, כן? יורד למדרגה של המציאות של העשייה, כן? אז האדם שנברא בעולם מקבל עולם במצב של קלקול של תוצאה של שבירת הכלים. התוהו ובוהו ההוא שנרמז בפסוק השני כבר. הבורא בבחינת יוצא יצר את התוהו ובוהו הזה, אבל השאיר חלק לזכות האדם, אשר ברא אלוקים לעשר. ואתם זוכרים שלעשות עשייה בלשון המקרא זה תיקון. יש הרבה מקורות לזה. בעיקר מקור מפורסם, ידוע, זה בפרשת כי תצא, ועשית את ציפורניה. נכון. ועשית את ציפורניה, זה לשון לתקן. לכן יש כאילו מחלוקת בין המפרשים, או שהגדילה את ציפורניה, או ש... זה תיקון וזה תיקון, כן, זה לא מחלוקת. זה תלוי באופנה. אבל זה אופן וזה אופן. לכן, אולי נחזור קצת לעניין הזה, כי זה עניין חשוב. מי שרגיש יותר לפי האופי של השכל שלו, כי גם בשכל יש אופי, גם בשכל יש טבע, טוב? ולא כל משפחה יש לה שכל דומה. לא כל משפחה אנושית יש לה שכל דומה, אף על פי שהחוקים של השכל הם אותם חוקים, אבל יש איזה תכונות מיוחדות. אז מי שרגיש יותר לצד הטבעי של הטבע, לצד החוקי, לצד ההכרחי של החוקיות של הטבע, אז הוא מאבד את הכוח להיות רגיש לצד השני, היותר פנימי, המוסרי, זה מובן? כן? וגם כן בהפך. ולכן התורה מתחילה את הסיפור שלה ממש לפי הפילוסופיה. כן? קודם כל מדברת על בריאת העולם, בבחינת עולם, ומתוך בריאת העולם לבריאת העולם, אז מתגלה את הסיפור של האדם, שמתחיל באלו תולדותיו. זה מסביר, דרך אגב, את הדיוקים של המדרשים על הפסוקים הראשונים של הפרק השני, כן? אולי אני אקרא את הפסוק עצמו ותראו מיד, שהכל נברא, אבל בבחינת בריאה, בבחינת מחשבת הבריאה, ויצא לאור רק כשהאדם היה בעולם. זוכרים את הפסוק? כי לא הגדיר? זהו. וכל צייח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. כל עוד שהאדם לא היה בעולם, אז כל הבריאה הייתה בבחינת בכוח, בהיעלם, וזה יצא לאור בבחינת עשייה רק למפרע ארמי, בריאת הארץ. טוב. אז אני אמשיך ב...
תומים לפני שאדם לא שותף לעניין בשבירת דלים, אם אין עוד, אם אין אדם, אין עוד מוצר. אם אין מוצר, אז מה הוא האור?
זה אי... לא.
אם אין
מוצר... לא. אולי אני אסביר אותו עניין, אחר כך נחזור על זה. כלומר, מי צריכים להסביר מאיפה באים העיגולים, מאיפה בא יושב, כן? אולי במושגים אחרים לגמרי. מחשבת הבריאה היא המחשבה של עולם בשלימותו, כן? והוא צריך לעבור תהליך כדי להגיע בזכותו לאותה שלמות. ולכן, כל עוד לא הגיע לאותה שלמות, הוא נמצא בקלקול של סביבת הכלים. ומה הוא הקלקול של סביבת הכלים?
הוא לא מתקלקל, הוא נמצא...
כן, כן, בלי שום חטא. אלא מכיוון שמה שלא הגיע לשלמותו זה עוד לא חטא. זה לא חטא מבחינת המעשים. אלא זה פחיתות מבחינת היש שלו. והפחיתות של היש שלו גם בהשלמות של המטרה, זה נקרא סבירת הכלים. ולכן שבירת הכלים היא הכרחית בבחינת עולם הזה. זה מובן. ברור. אחר כך נדבר בשבירת הכלים אצל האדם. אבל בנקודה הראשונה מדובר בבריאת העולמות. כן? ומה שנקרא שבירת הכלים, זה נופל רק על העיגולים. כן? ונראה אחר כך למה. אז אני רואה שצריך לא, רק דקה. אני רואה שצריך לחזור להגדרה הפשוטה הראשונית של המילים האלו, כדי להמשיך בקריאה של הטקסט עצמו מכל מקום. אז אולי אני אפסיק בקריאה, ואני אסביר את המושג הראשון. אני חוזר על רק המשפט הראשון, ואחר כך, אם יהיו שאלות, נראה את זה אחר. היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. העיגולים הם תפלים לו. עד כאן. אז מהמושגים האלו, מתברר שיש בהוויה שמתגלית. אנחנו אומרים ככה באופן פשוט, בעולם, וצריך לומר בבת אחת, בעולמות ובאדם שחי בעולמות, כן? ואנחנו יודעים כעובדה ניסיונית שיש התגלות דרך הטבע ויש התגלות מפנים אל פנים לאדם שזה נקרא נבואה, ודרך הנבואה באה לנו בפעם הראשונה את התורה עצמה, ואחר כך כשאנחנו אומרים שאנחנו לומדים את התורה בשכלנו, זה אמת, אבל בשכלנו אנחנו לומדים תורה שניתנה בנבואה, כי הספרים קיימים, זה מובן. אז אולי אני אתחיל להסביר את המושגים. אז קודם כל צריך להבין את המושג של הצמצום. השאלה היא ככה. מלכתחילה אי אפשר שיהיה מקום לעולם כלשהו מחוץ לבורא. אף על פי שהמושג בורא המשמעות שלו היא קשורה למושג בריאה, ואנחנו מדברים לפני הבריאה, אני אשתמש בזה, במושג הזה. אם אנחנו מבינים שהבורא הוא ההוויה המוחלטת, אין שום מקום מלכתחילה אפשרי לעולמו. אין שום מקום לזולת הבורא. זה מובן. הפילוסופים, והפילוסופים הדתיים גם כן, שקוראים אולי להם תיאולוגים או משהו, הגון מבינה היה קורא להם הוגי הדת, התיאולוגים. אומרים ככה, שהבריאה היא יש מאין. זה אמיתי, הבריאה היא יש מאין ונראה איך. אבל זה מושג למעלה לגמרי מהשכל. השכל לא יכול לתפוס מושג כזה. מכיוון שבמושג יש מאין, יש סתירה מוחלטת. מהאין בא רק האין, ואין לנו ניסיון שהיש בה מהאין. לא רק שזה לא שכלי, אלא גם מבחינת, איך אומרים? אמפירית, זה עברית. זה מושג שחפשתי. גם מבחינת אמפירית, אין לנו ניסיון. זה לפי הפשט. כי למיתו של דבר יש לנו ניסיון. ואני אחזור אחר כך. יש לנו ניסיון, אבל עושים את עצמנו כאילו לא רואים שיש לנו ניסיון של בריאה לפניהם. אחר כך אני אחזור. נניח, כמו שאומרים אנשי המדע והפילוסופים, שמושג יש מאין זה סתירה לוגית, סתירה הגיונית. כן? ולכן זה אמיתי, אבל כדבר שבאמונה. אם רוצים להבין, אי אפשר להבין לפי השכל. השכל שלנו דוחה את זה. והתורה יודעת את זה. ולכן כשהיא אומרת ברא, והיא יודעת שהמשמעות בעברית היא בריאה יש מאין, היא יודעת את זה. היא יודעת את זה. אבל כאילו היא מדברת למי שמבין את המושג אחרת. אני לא רוצה להעיז לומר שהתורה ניתנה רק למקובלים, אבל יש משהו בזה, כן? כפי שאומרת המשנה, משה קיבל תורה משיני. טוב, ייתכן את זה לא בדיחה. אז אם קבלה נקבל. אז חוברים לזה, המושג הזה הוא קשה לתפוס אותו. ולכן המקובלים הסבירו שלבריאה יש מאין קדמה בריאה אין מיש. ולבריאה אין מיש יש לנו ניסיון ואפשר להבין. אני אסביר קצת יותר. ההנחה של התורה היא שהבורא קדם לבריאה, ולכן היש של הבורא, שהוא ההוויה המוחלטת, קדמה לכל. זה מובן. אז היה צריך להכין מקום לעולם, כדי שהעולם יהיה מקומו של האדם. ולכן צריך לומר, היה צריך להכין מקום לאדם, כי מחשבת הבריאה זה לא העולם, זה האדם, כמובן, לפי סדר התורה. לפי הכלל הפשוט של סוף מעשה ומחשבה תחילה, וצריך לא לשכוח את זה. אבל פי שאפשר לומר ולהסביר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם. אחר כך, מי שאומר ככה, מתקשה להסביר איך האדם יצא מהעולם. מבינים? זה מובן. וסוף סוף התוצאה היא שמתקשים לראות אדם כבן אדם ממש, עם הערכים שלו, רואים אדם כיצור טבעי. וההשלכות של זה הן חמורות מאוד. שאם אני מתחיל שוב בעולם כמטרת הבורא, אז האדם הוא לא יכול להיות מוגדר אלא כיצור טבעי, וההשלכות לא רק פילוסופיות אלא יותר חמור מותריות, פוליטיות, הן חמורות. זה מובן? אולי לא, לא, אני לא רוצה לפתוח סוגריים, כן. אז אני חוזר לנושא. ולכן המושג של בריאה עין מיש הוא יותר קרוב לשכל שלנו. אפשר ביותר קלות לחשוב על מה שהיה ונהרס, מה שהיה ונעלם, מה שהיה ונרדף. כן. הניסיון שלנו זה המוות. כן? טוב. זה מושג יותר שכלי. וזה לא פרדוקס שהמושגים של המקובלים הם יותר שכליים מהמושגים של הפילוסופים באמונה. טוב. המושגים של הפילוסופים באמונה הם מלאים מספרים. למשל, המושג של בריאה יש מאין, צריך להאמין בזה, יש סיבות להאמין, אבל לא להטעות, כן, את עצמנו, זה דבר שבאמונה, כן? וההרגל, אנחנו כל כך רגילים לאמת ההיא של אותה אמונה, שאנחנו חושבים שזה שכלי, אבל זה אמונתי. אמונה, טוב. אז פה זה מקום לומר שיש מומנט ראשון, יש הליך ראשון, ואני רוצה להדליך שזה, כל הדבר הזה הוא לא כרונולוגי, אלא לוגי. השלב הזה קדם לשלב השני וכן הלאה, מבחינה הגיונית, כי הכל נברא בבטחה, כי הכל נתגלה בבטחה. זה מובן, כן? זה סדר הגיוני. זה לא סדר כרונולוגי. אין שום טעם לכרונולוגיה במה שאני רוצה להסביר. ולכן השלב הראשון זה הסתלקות של ההוויה מנקודה אחת של עצמה. וזה נקרא בלשון המקובלים צמצום. זה מובן? ולכן המטרה של הצמצום היא לבנות, להכין מקום כדי לברוא בו את העולם. ולכן המושג הזה של בריאה יש מאין, למיתו של דבר הוא מושג שני, קדם לו מושג של בריאה עין מיש, וזה יותר קרוב לסכלונות, והמושג האמיתי הוא בריאה יש בעין, בעין, וזה אפשר להבין. זה מובן? ולכן המקובלים השתמשו במילה, במושג של צמצום, כדי לפתור בבת אחת את כל בעיות האלה. כן? ועכשיו אנחנו מגיעים להסתכלות יותר פשוטה של כל העניין הזה. מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז ממילא הוא מאמין שהווייתו קדמה לכל. ולכן, אף על פי שלפילוסופים מושג כזה צמצום של האלקות של ההוויה, צמצום באור אינסוף, כמו שאומרים המקובלים, זה מושג של, איך אומרים את זה? כפירה פילוסופית, כן? איך להבין דבר כזה בשלמות המוחלטת, אבל צריך לא לשכוח שאנחנו לא מדברים במושג של האל של הפילוסופים, אלא באל חי. ופה זה מתחיל להיות קצת יותר מובן. זה מה שאומר הרב בכל הפרק הזה, שהעיקר ההוויה בהתחלת הרצון של הבורא לברוא עולמות ולגלות הווייתו בעולמות, הוא אקט מוסרי. כי שורש, מה שאחר כך יקרא יושב, הוא שורש המוסר. כי המעשה של הבריאה הוא היסוד של המוסר. מכיוון שהוא המעשה המוסרי, איך אומרים פריקסלוב? פריקסלוב. כן. ואפשר להגדיר אותו מעשה באופן קל מאוד. זה לתת קיום לזולת. וזה שורש כל הערכים של המוסר. כי כל הערכים של המוסר זה לקיים את הקיום הזה של הזולת. אבל לתת קיום, להמציא קיום לזולת, זה האקט המוסרי המוחלט. זה מובן? זה מובן כאן?
אפשר לקמפן את זה במילה לתת?
להקריע, אומרים המקובלים. ולכן, זה תוצאה, לכן הקנה מידה של מוסר חיובי זה הצד המשפיע. זה מובן? לכן זה יישאר כדגם של הטוב. כל דבר שהוא משפיע הוא טוב. חוץ מי, אם הוא משפיע לרע, זה עניין של משחת מין. כן? אז אני חוזר לנקודה שדיברתי לפני זה. סוף סוף יש לנו ניסיון של בריאה יש מאין. כמו שאמרנו שהמיתה, ביתר דיוק מוות, זה הניסיון האמפירי של הירדף, האם יש, הלידה הוא ניסיון של יש מאין. רק מי ש... איך אומרים... מדמה, שרואה את עצמו כאילו אדם זה רק הגוף שלו, לא רואה את זה. זה מובן, כן? כי הגוף הוא יש מיש, ברור, כן? איזה יש מאיזה יש, זה כבר מסתורי. מאין באת, אתם יודעים את ההמשך של המופנה. ומאין הזה בגוף האדם שהוא בניין שלם, כן? טוב, מכל מקום, כשנפש אחת מופיע בעולם, זה בריאה יש מאין, באופן מיידי, כן? מי שכבר הוליד בנים יודע את זה, כן? ההורים נותנים חלק שקטן מאוד של האישיות של הילד. הוא בא עם עולמו מעולם הזה. כן? זה מובן? פתאום לא היה, היה. זה בריאה יש מאין. טוב, אבל מכיוון שאולי האדם המודרני שכח את הדברים האלו, אז יותר פשוט לומר שנניח שאין לנו ניסיון של בריאה יש מאין, מכיוון שמקום מקום פה יש כבר הכלי של הגוף, אבל המושג של אין מיש הוא ראשוני ויותר פשוט וזה התחלה של ההתחלה. אז אני חוזר עכשיו על התוצאה של הצמצום. התוצאה של הצמצום נקרא אצל המקובלים החלל. חלל זאת אומרת הריקנות המוחלטת, ריקנות מהוויה. לא הוויה ריקנית מדבר זה או אחר, אלא מקום שהוא ריק אפילו מהוויה, זה נקרא חלל. זה מובן? ולכן, אם אפשר לומר, זה רק פרנטזה ככה, אם אפשר לומר, יש לי מין חילול בהתחלת בריאת העולם. זה קשור להרבה הסברים של המדרש. למשל, אני אתן איזה דוגמה. כשהפסוק אומר, בדור אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם, רש"י מיד בא וסותר את פשט הפסוק, מביא מדרש שאומר לשון חולין, אז אוכל לשון חולין. כאילו ההתחלה של ההתחלות, כל עוד שזה לא בתיקונו, זה הליך של חילול. אותה שאלה שלמדנו מקודם. יש הסבר קצת יותר פשוט, אבל הוא הולך לפי אותו רעיון. אז אוכל לקרוא בשם השם, קראו רק ההתחלה של השם. אוכל לקרוא. לא בבחינה קרונולוגית, אלא בבחינת הקריאה עצמה, אוכל חלק, כן, זה חילול. עד שבא אברהם אבינו והפסוק אומר, ויקרא בשם השם, לא החל, קרא. הבנתם את ההבדל. אז נחזור לנושא שהתחלת ההיסטוריה של העולמות זה חלל. ולכן בחלל הזה זה המקום של שורש של כמה וכמה וכמה קלקולים הכרחיים בעולם הזה כשלב תחומי, כשלב הכרחי לפני גלות השלמות של העולם, שזה נקרא עולם הבא.
בגלל שהוא עדר?
בגלל שהוא חלל, יותר מיילף, כן? ואני חושב שזה מסביר משנה שנקראת, שנמצאת במסכת חגיגה. אני חושב שזה הפרק השני והפרק השלישי בהתחלה, שאסור לשאול מה היה לפני, מה היה אחרי, מה היה למעלה, מה היה למטה. מי ששואל שאלות כאלו לא חס על כבוד קונו. כך אומרת אני. כן. אני חושב שהתחלה של ההתחלה של הכבוד לאמונה זה לקבל את זה. שאיזה מין הכרח ראשוני שההיסטוריה של העולם תתחיל בחלל. ומכיוון שזה התחיל בחלל, יש כמה חילול, חילולים, אומרים את זה? מה, איך אומרים? חילולים בעולם שאין להם שום סיבה אלא בריאת העולם. זאת אומרת, זה קצת קשור לקורבן של ראש חודש, זוכרים את העניין הזה. הביאו כפרה עליי ש... טוב, ואז התוצאה של הצמצום זה עכשיו נכחה עליו. אבל מה שצריך להבין, מה שהבאתי מקודם, שזה רק הליך הגיוני. מכיוון שאני רוצה שנבין את זה, נלמד את זה. הוויה פשוטה, ואם נבין המושג של אור פשוט, הוויה פשוטה, אי אפשר שום הרכב בפשוט. ולכן, תוכן האור שהתרוקן מהחלל, הוא נמצא בבחינת הרכבה מסביב לחלל, וזה בלתי אפשרי, אז הוא חוזר מיד, והוא מחריב את החלל. זה מובן? עד כאן זה מובן? תזכירו את זה, כי אתם תמצאו הרבה מקורות אצל המקובלים שאין שום שינוי אחרי בריאת העולם מלפני בריאת העולם. איך לתפוס את זה? מכיוון שיש שינוי, הרי לפני בריאת העולם לא היו עולמות, אחרי בריאת העולם יש עולמות, אז אנחנו מוצאים פה התחלה של ההסבר, כי אם אנחנו מבינים באמת את המושג חלל, אין שום אפשרות של חלל בהוויה הקודמת, מכיוון שהיא הוויה פשוטה, ובהוויה פשוטה אין אפשרות של הרכבה, זה מובן, ולכן האור הזה שנלקח מהנקודה המרכזית שנקראת חלל, חוזר בכל תוקפו, מיד ומחריב את החלל. ולכן, כדי שיהיה מקום לעולמות, אז צריך לבנות חלל שני, כי החלל הראשון הזה, תוצאה של הצמצום הראשון, אין לו שום מציאות. זה בלתי אפשרי, כן? ובמושגים אחרים, העולם הוא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי לברוא עולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה נקרא גבורה. צריך גבורה כדי לברוא את העולם, מכיוון שזה בלתי אפשרי. זה קצת מובן. לזה יש תוצאות לזה. אנחנו יצורים בלתי אפשריים. עד שנגמור את התיקון. המקובלים האחרונים מעדיפים להתחיל בעת חיים ואחר כך ללמוד הפרדס. זו השאלה. כן, נכון. אף על פי שצורת הפרדס היא כמעט מושלמת, יפה מאוד, כן? מושכת. אבל יש איזו נטייה לסדר של העיגולים יותר, ועץ חיים זה גילוי קוויוש. ולכן זו הייתה, כן, שכחתי, זו הייתה, רק דקה, ההזהרה, ואני זוכר כשהתחלתי ללמוד התורה ההיא, להתחיל בעץ חיים ורק אחר כך לדפדף ברמה.
אפשר לומר שבעצם
עולמו של ספינוזה הוא רק בעולם ניגולים?
יפה, יפה. ואולי בלשון הניגלה, זה בדיוק. ואני שמרתי מהרב, זכרונו לברכה, שירה?
כותב את זה בידר היקר.
כן, כן. שהרב זצ"ל כתב, כן, על ספינוזה ועל בחסון. ואפשר לפרש את זה ככה, שהטעות של בחסון שראה רק הקו היושר ולא ראה את העיגולים, והטעות של ספינוזה שראה רק העיגולים ולא ראה את הקו היושר. זה פירוש על מה שכתב, כן? כי שם הוא מביא ביטויים יותר קבליים מההסבר שלו. טוב, אז כבר אנחנו בפנים בנושא. העניין הוא המוסר והטבע. אז אולי אפשר להשתמש במה שהצחתי כמושג. בטבע יש איזה מין אינטואיציה, איך אומרים איזה בעירית אינטואיציה, חוץ מאינטואיציה. ניחוש, אולי קצת יותר חוש, יותר מניחוש, של מוסר טבעי. אף על פי שהטבע כשל עצמו הוא לא טבעי, הוא לא מוסרי, כן? לא רק שהוא לא מוסרי, אלא המוסר שלו זה פחד ואימה. וזה מידת הדין המוחלטת. אם יש מוסר בטבע, זה ממש מידת הדין המפחדת, פחד מפחד ויוצא, כן? וזה נקרא אתיקה אצל הפילוסופים. המוסר התורני, כלומר, שבא מהתורה הנבואי, כלומר, זה עניין אחר לגמרי. זה לא אתיקה, זה לא חוכמת המוסר, אלא המוסר של הרצון טוב, של הדרך הישרה. יש שני מושגים, דרך הישר או דרך הישרה. לפי השימוש בלשון בגמרא, אולי עדיף דרך הישרה, מדרך הישר. אלו שלמדו את זה, שדרך, אפשר לומר ישר, לשון זכר, או ישרה, לשון נקבה. אבל לפי הגמרא, דרך לשון זכר זה מלחמה, ודרך לשון נקבה זה תורה. ולכן המשנה באבות מעדיפה את המושג איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. זה שתי אסטרטגיות שונות של המוסר. צריך פעם להיות תקיף נגד התומה. זה דרך הישר לשון זכר, מלחמה. אבל התורה מעדיפה דרך לשון נקבה שהיא תורה לפי הפסוק. והורית להם את הדרך ילכו בה. זה תורה. זה מובן. אז אפשר עכשיו להמשיך. ופה הרב יורד קצת, מתקרב לנו, כדי להעיר בעיה, נאמר, אקזיסטנציאלית של החיים שלנו, איך אומרים, מציאותי. קיומית. קיומית זה לא חופש. זה לא חופש. יש איזה צד טרגי לאקזיסטנציאליזם שאין בקיום, בנושא קיום. אבל טוב, בתוך, יותר מזה, בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכרחים, זה המושג של דטרמיניזם בלועזית, כן? ההכרחיות שיש בחוקיות, דהיינו טבע. טבע כשל עצמה זה מוות. מכיוון שזה הגבול של מידת הדין. והנה, טוב מאוד, אל תקרה מאוד, אלא מוות. זה מובן? אחר כך אולי נחזור. אז אני חוזר על המשפט. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים, חוקות הטבע, שאינם משתנים בפעולתם. זה המושג של ההכרחיות המדעית, כן? שאינם משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד. אם מדובר בכלליות של המין האנושי, אם מדובר בפרטיות של כל אחד ואחד, השגחה כללית, השגחה פרטית, אין דבר כזה בטבע. שכינה כהשגחה כללית, או שכינה כהשגחה פרטית, אין דבר כזה בטבע. זה מובן לפי לשון הרב. הפועלים את טובם על כל הרעים, דהיינו אפילו על הרעים, כאילו אין הבדל בין צדיק לרשע, כלפי הטבע. זה השאלה של ספר איוב, זה השאלה של ספר קהלת, זה שאלה בסיסית. אם יש לנו רק ההתגלות של האלוקות דרך הטבע, אין הבדל בין צדיק ורשע. ויש משנה בסוף מסכת ברכות, אין בידינו לא מי שלוות הרשעים ולא מי, לא, כן? ולא מי איסורי הצדיקים. אין בידינו להסביר את זה, אומרת המשנה. אם יש רק התגלות של מידות הבורא דרך הטבע, דהיינו לפי מידת הדין, אז לא מבחינים את הבדל בין צדיק לרשע. הוא אומר את זה כדי להעיר עוד יותר את ה, את ה, איך אומרים, את ה, את ה, את העוז, כמו שהוא אומר, של החוקיות הטבעית. דהיינו, העיגולים. נמשיך. ומקדיחים בצד הבוער שלהם גם את הטובים ואת הישרים. זה אותו רעיון, כן? לא רק שאין הבדל בין רעים ו, 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 וטובים, אלא הרעים מקבלים טוב והטובים מקבלים אש. קדח. בתוכיות פנימיות, אז הוא התחיל ככה, בתוך העיגולים עצמם, ואחר כך הגדיל, הגדיר, הגדיר את החוקיות של הטבע בצורה הכי פייטנית שיכול להיות, כן? בתוך זה רק היושר הולך ופועל. זאת אומרת, החיות שיש בעיגולים עצמם בא מהיושר. הנם הולכים לתכונת היושר ובשבילו. זה מה שהתחיל לומר בסוף הקטע הראשון. ומשם נמשך, מהיושר נמשך, שהמוסך שבאורחות החיים הוא הצד המכריע את החיים. זה שוב אותה בשורה. סוף סוף צריך להבחין בזה. היושר פועל אפילו בהסתר. אולי זה מאיר את המושג של הסתר פנים. היושר פועל בתוך העיגולים עצמם, וסוף סוף הוא יכריע אותם. הנה הם הולכים לתכונת היושר ובשבילו. אז נמשיך. ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, סליחה, מתגברת, הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החוקים החוצצים, והם מבריקים בתוך העלתה ההכרחית המדומה את אור החופש המוסרי. ובשלב הזה גם חוקות הטבע מגלים את מה שהגדיר כבר השכינה. כשכוחות אורות של קו היושר מתגברים על אורות דעיגולים, אז השכינה מתגלית גם דרך העיגולים עצמם, בתוך העיגולים עצמם, למרות הצד הטבעי של הכלים של העיגולים.
הכוונה לנזק מסתר או נזק מסתר?
הכוונה להכנה של הנס נגלה, זה יהיה בסוף התהליך. הנס נגלה זה רק גילוי של נס נסתר שפועל ומתפקד עד שזה יתגלה. ולמי יתגלה? אני חושב שפה יש שאלה לא רק במקומה, שמעירה הרבה דברים. שסוף סוף, למשל, כשאנחנו אומרים בתפילה, שהקדוש ברוך הוא יקרב את הגאולה, יקרב אותה כדי שנזכה לראות אותה. היא נמצאת, אבל רחוק ולא רואים, בהסבר פנים. והתפילה של ב-18, ותחזנה אלינו. זאת אומרת, זה קיים, אבל זה לא נגלה. טוב, יש תקופות שאנחנו זוכים בהיסטוריה, זוכים בגילוי הנס, מצד חסד עליון, כן? אבל אנחנו מתפללים בתפילת מודים ב-18, וכל נסיכה שבכל יום ויום. מה חסר לנו? לא רואים. הגילוי תלוי גם מצד ההתגלות וגם מצד הרואה. מי שאינו רואה, אבל פי שזה נגלה, הוא לא רואה את זה. ולכן התפילה, לקרב את הגאולה, לחזור לנו לראות אותה אפילו שהיא מרחוק. כל התהליך של סיפור חיי אבות. קודם כל, לגבי אברהם, וירא את המקום מרחוק. יצחק יקרב יותר, וסוף סוף יעקב נפגר במקום. אז רע. תפסתי בידי.
מה מעקב? תימא?
מה? התימול שבנו. זה העניין. הצדיק רואה הכל בנגלה, כן? אחר כך נגיע למקום של הצדיק בנושא הזה. למשל, בדור מסוים, רוב הבריאות לא רואים. ויש כמה יחידים שרואים באותו דור, באותו עולם, כן? ולכן יש תקופות מסוימות של חסד עליון שזה מתגלה לכולם. אפילו שפחה ראתה על הים, מה שחזקיאל הנביא, לא, בן בוזי, לא, לא ראה, כן? זה תקופות של נס, תקופות של גלות, כן? ואפשר להסביר את זה, בנימה קצת ציונית, אבל במקומה. וכל פעם, לפי סיפור התורה, זה בסוף גלות יש תקופה כזו, שכולם יכולים לראות, חוץ מאלו שלא רואים. אבל זה מוכן, זה מזומן, זה בעסק יד, בעסק עין, כן? אבל חוץ מזה, אפילו בתקופות של לא רק הסתרת פנים, אלא הסתרה בתוך הסתרה, יש יחידים שרואים גל עיניי והביטה, כן? לכן יש שני גורמים, הגילוי מצד ההתגלות והישרות של הצדיק. אז הצדיק רואה, על פי שבצידו יש מי שאינו רואה. אולי אני אעזור דרך אותה שאלה, למה, לקטע בגמרא שלמדנו בשיעור הקודם, זוכרים את זה? על עניין של עירת שמיים. הגמרא אמרה, ואתה ישראל מה השם שואל מימיו, כי אם העירה אותו, זה הפסוק, הגמרא אמרה, בתמיעה, איך אתה אומר, כי אם העירה, כאילו זה דבר קטן, וכי עירת שמיים זה דבר קטן, ניתה זאת ותה. והתשובה, זוכרים את התשובה של הגמרא, הן לגבי משה מילתה זאת רטאי. והפשט הוא למשה, בעיני משה, זה דבר קטן מכיוון שיש לו. כן, לוקחים את זה. אבל זה לא פותר את השאלה שלה, את הקושיה של הגמרא, מכיוון שאחר פי שמשה היה ענב, הוא היה חכם, הוא היה יודע שרוב אנשי דורו, לא היה להם, ולכן זה דבר גדול. איך הוא יכול לומר? לא שהוא שאמר, זה הפסוק שאמר, אבל דרך גרונו הפסוק אמר כך. מבינים את הדיוק, כן? על ידו הפסוק אמר ככה, כי אם. ולכן יש קריאה אחר, לימוד אחר של הביטוי לגבי משה, למי שנמצא על יד משה, זה דבר קטן. כשמשה נוכח, זה דבר קטן. זוכרים את זה דומה מאוד למה שאמרנו עכשיו, כן? זאת אומרת, יש תקופות מסוימות שאפילו לקטן של קטנים, בזכות, אפילו לשפחה, כשמשה אומר את הגמרא, הגילוי הוא אפשרי, מכיוון שמשה נוכח. כי יש משה בדור, אז הגילוי הוא בהישג עיניים. זה מובן, כן? ונמשיך. אני, תוך כדי דיבור, אני מנחש איזה מטעמים החסידים יכולים לעשות עם זה. אבל נחזור לתורת הרב.
הקרבה מצד השכינה עצמה, גילוי השכינה מצד השכינה, גם יש קרבה יתרה, יש, זאת אומרת, ימים יותר...
כן, זה מועדים.
מועדים?
זה מוסד מועדים. מועדים זה מין הזדמנות של קרבה, כן? אבל זה תלוי לאדם. זה תלוי שהגילוי יהיה מציאותי ויהיה בקניות בלוח המועדים אחר כך לפי הזכר, כן? זה תלוי באדם, מקדש, ישראל והזמנים. ביתר דיוק, אלה מועדים אשר תקראו אותם במועדם, אל תקראו אותם אלא אתם מכיוון שזה כתוב חסר. אלה מועדים, זה מועדי השם, כן? אבל שתקחו אותם במועדם. איך אומרים, איזה פסוק אומרים האשכנזים בקידוש של יום טוב? וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. אבל הספרדים בחרו את הפסוק השני. אלה מועדים, אלה מועדי השם, אשר... מה?
אומרים
שניים. כן. ייתכן שיש כמה קהילות עם נוסח ככה מעורב, כן? זה הקדמה לנוסח הכי אמיתי. לא, יש פה שני, איך אומרים, רגישויות שונות, כן? תחשוב על זה, כן?
מועד, חציון האדם וחציון האלוקים.
יפה, יפה. אבל מהו העיקר? לפי הפסוק הראשון זה העיקר מועדי השם, ולפי הפסוק השני העיקר זה הקדושה שישראל מקדש את המוענים. למשל, סוף סוף, שנקבעו בהלכה רק המועדים שישראל קיבלו, שישראל הם קידשו. וזה, אני חושב שזה הקדמה בהירה לפורים, כן? מכיוון שעם ישראל קיבל, אז זה נקבע בהלכה.
וקיבלו
משנה
בשמחה, אבל לא יום טוב.
לא יום טוב, כן. אז אנחנו מחכים לזה עוד. ואני מתכוון ליום עצמאות, כן? הקביעות של יום עצמאות בהלכה לכל היהודים, כל ישראל ערבים זה וזה, כן? אז זה תלוי בעם ישראל. אבל קדושת היום מצד ההשגחה, זה כבר ניתן. אבל הקבלה עוד חסרה. לא לכל, ברוך השם, אבל לרוב, כן? זה מובן. טוב, אז כדי להסביר באופן פשוט את העניין שבהיסטוריה, מבחינה כרונולוגית, כן, יש מועדים אפשריים, כן? אז ההתגלות של גילוי השכינה היא, כמו שאמרנו, זה דבר קל מאוד, כן? מכיוון שמשה נמצא. ובדורות של חשיכה, אז רק יחידים יכולים להשיג את זה. זה מובן, כן? היה איזה ככה ביטוי בפולקלור של ימי נעוריי, שכשפוגשים איזה צדיק, אז אומרים, יש לו השכינה על ראשו. איך יודעים, כן? זה סימן שרוצים לדבר על איזה צדיק שהוא מסתכל בשכינה, אז יש איזה הערה על פניו של זה. ומבינים את זה. זוכרים שהצדיקים הגדולים היו מכסים את פניהם בסעיף, כן? זוכרים את זה, כן? כמו שעשה משה רבנו כשירד מסיני, מכיוון שזה היה מסוכן למי שאינו מסוגל לסבול. עכשיו אנחנו כל כך, איך אומרים, גסים שסובלים את הכל, כן? טוב, נחזור. הוא מתחלב שמחה, יפה, יפה, אור זרוח לצדיק, יפה מן. כן, אז אני חוזר על המשפט, מהתחלת הדף, ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החוקים החוצצים, והם החוקים, כל הטבע עצמם, מבריקים בתוך העלתה ההכרחית המדומה את אור החופש המוסרי. ופה הסברנו את העניין של היחידים שמסוגלים לתפוס את זה כבר לפני אחרית הימים. באחרית הימים צד היושר יכריע את העיגולים, וזה סוד שמיים חדשים, ארץ החדשה ושמיים החדשים. אבל במשך הדורות יש יחידי סגולה. ופלאים גדולים מתגלים לפי גדולת האמונה ויושר הלב. זה אותו פסוק, כן? אור דרוע לצדיק ולשתלב שמחה. והנה, לפי גויר האמונה, אז נפקחים העיניים. כן? ממעל לכל חוקי ההכרח, גם בחוג הטבע המועק ומוגבל. וקל וחומר שעולה היא ההוויה הלוך ועלו, ומקומה העיקרי מתפשט הוא מהלאה להגבלה הצרה של החוקים העברים, החרשים, החכשים, חוקות הטבע, שוב, ותופסת היא את כל המערכת של החיים העצמיים, שהם מלאים שכל ורצון. אז פה יש, אין רק שכל, אלא התגלות הרצון, שכל ורצון, שנדיבות ויושר הם ממלאים את כל חללם. תזכרו את המילה נדיבות, כן? התחלה של ההתחלה של כל מידות המוסר זה נדיבות, זה הרצון הטוב. זאת אומרת, המעשה הראשון של כל התהליך של השתלשלות העולמות ברצון הבורא, זה מעשה של נדיבות. ואם אין נדיבות באדם המוסרי, אז יש רק אתיקה ולא מוסר ממש. זה מובן, כן? ולפי הניסיון שלי, זה מחוץ ללימוד עצמו, אני למדתי סוף סוף מניסיון החיים, שהצדיקים במרכאות, שהם צדיקים לפי האתיקה, לפי ההסתכלות השכלית של חוכמת המידות, הם מסוג הצדיקים של קו השמאל, במושגים של הקבלה, של מידת הדין, חסרים רחמנות.
רשעים?
מה? רשעים זה כבר שיקשנו בם, זה כבר קצת מגזם. תפסם מה שאני רוצה להסביר. מה? לא, לכן אמרתי לפי, דווקא אתם מוצאים אותם בימין הדתי. זאת אומרת, איזה מין כוח מוסרי, אבל לפי השכל, ולכן ההתנהגות שלהם היא יותר לפי מילת הדין, עם חסרים רחמנות. אי אפשר להסביר במילים יותר פשוטות. במובן, צדיק כזה שהורס את כל העולם. תפס מילת הדין וידע שיש מילת הרחמים. אבל מה שתפס זה במילת הדין. אולי אפשר לומר ש... צדיקים כאלו התחילו בעיגולים ולא יצאו מזה. מבינים למה אני רומז, כן? טוב.
אני רוצה לשאול שאלה מהפתח פסיכולוגי. אפשר שיש אנשים עדיים שכוונתם היא גם לא רק תפיסה אתית, גם בפועל, בכל העולם הלא תורני, יש אנשים אתיים, מוסריים, שרוצים גם להגשים את זה, שזה מחייב אותם. שאין להם רק תפיסות תיאורטיות.
ברור.
אבל יש מרחק בין הרצון שלהם והאפשרות. זאת אומרת, יש איזה פסיכולוג.
מכיוון.
האם זה דומה או זה דבר?
כן, זה אותו נושא. ממה שאמרנו מיד מקודם. מכיוון. שלא נותנים לעצמם את המידות של היושב, תופסים רק המידות של העיגולים, ולכן אין להם אפשרות. זאת אומרת, לפי הרוב הם אנשי לגליות, חוקיות מוסרית. זה למה שאני רמזתי. לא דווקא אצל הדתיים, דווקא אצל החילונים יש הרבה צדיקים במרכאות, צריך לומר חסידים עם המילה... אם המילה לא הייתה לוקח משמעות חסידית, כן? אבל מתחילים בזה, המוסריות שלהם היא דרך לגליות נוראה. זה חסר רחמנות אמיתית. מכיוון שיוצאים מנקודת מוצא של המוסר השכלי, קודם כל. ויש מדרגות ומדרגות, כן? כל בריאה היא עולם בפני עצמה, יש, אני לא יודע למי את מתכוונת, אסור לכוון למישהו מיוחד, אבל יש כל המדרגות, יש כל הגוונים, אבל לרוב, ואני מתייחס להיסטוריה של הפילוסופים של המוסר בתרבות המערבית של המאה הקודמת, כן? לרוב, הם אנשים שחוקים לגלית במוסר, אפילו נקרא אתיקה, כן? ומה שחסר זה הלכה למעשה, את ההתנדבות של הרחמנות ההיא. כן? אני לא יודע, הסלחתי להגיד לגיד. זה העניין.
כשתעשה
את זה בעניין נגל השם. זה?
בעניין
נגל השם
כפי
שהתנובה בהתחלה במשרים בהקדמה. לפי המושגים של הרב פה, מה שחסר זה היחס לכבוד השכינה. מי ששם סדר הטבע במקום השכינה, אז נופל בפח הזה, אפילו אם יש לו רצון טוב במובן הפשוט. יש גמרא ידועה מאוד במסכת ברכות, על הפסוק ריגזו ועל תחת ההוא, אמרו ביבבכם על משכבכם ודומו סלע. מי שיש לו רצון טוב וחסר לו ידיעת מידות התורה, אז הוא נכשל. ריגזו ועל תחת ההוא, לעולם ירגיז אדם ליצר טוב כנגד יצר הרע, זה רצון טוב, כן? ואם לא, נצח או מוטב, אם לאו יעסוב בתור. היה לו רצון טוב. ומה חסר לו? לא האתיקה הפילוסופית, כן? אלא דווקא תורת המידות. כן? זה קשור לעניין. קוראים
זה מרמד?
איך?
קוראים זה גם
אמת? אמת. מה? בהתחלה?
קוראים זה גם
אמת? כן. המוסר האמיתי נאמר, תורת אמת. כן? אם זה רק תורה של חסד, או רק תורה של דין, אז זה עוד לא תורת אמת. ואתם יודעים את זה, וזה בתורת הקבלה, זה כלל חשוב מאוד. היא, מידת האמת היא הייחוד של מידת החסד ומידת הדין, אבל מתה כלפי חסד. כמובן, יש נטייה לחסד, קצת יתר, וזה נקרא רחמים. כל עוד אין היתרון של חסד על דין, זה נקרא רחמים. כל עוד אין דין, זה לא נקרא אמת, כן? אבל כל עוד אין היתרון של חסד, זה לא נקרא רחמים. זה נקרא.
נראה לומר
שאברהם אבינו
התחיל מהעיגולים.
לא, לאו דק, לאו דק.
התגונן בטבע, כמו
ששאלה. לא, מי אמר את
זה? זה נראה ככה לא ככה. הרמב״ם אומר, התגונן בבין בטבע.
לא, אני לא זוכר, אני לא זוכר את המקור הזה. אחר כך יש לנו לימוד של הרמב״ם שיש שני דרכים, דרך הטבע או דרך התורה, כן? אבל לפי המדרש, התגונן בעצמו, הוא גילה את עצמו כבריאה. זה עניין של קו היושר, לא של הטבע. כן? ואחר כך הוא הבין את זה לטבע. אל תחיל לתקן את זה, כן? אברהם הכיר את בוראו. איך הכיר את בוראו? מכיוון שהכיר את עצמו כבריאה. אז בתור הכרת עצמו כבריאה הכיר את בוראו. שיש לו בורא מי. כן? ומי הוא? אלוקי אברהם. דהיינו פנים של מידת החסד. זה מה שיש. זה בוראו שלו. כן? זה מובן? דווקא זה תיקון של קו היושר מתחיל באברהם. נוח היה עוד בעיגולים. אבל אברהם מתחיל בקרוש. נוח גילה את סבר המוסרי שבטבע. תראו בבעל התורים, את האלוקים התהלך נוח, ספר תיבות חכם. אתיקה. תפסתם את זה. והוא היה חכם בספר תיבות, בבחינת אחוריים.
אבל כאשר חוזר אברהם לעקדה, אז המדרש אומר, יצחק למד בבית מדרשו של
שבעבר.
מה לענייננו, מה זה קשור? זאת אומרת, האם שמה, כמו שאמרנו קודם, אברהם ראה את המקום מרחוק, יצחק, הזכרת, ויעקב, גם במבור, אז מה המדרש של יצחק כאן? שלמד אצל בבית מדרשו של שם ועבר, שמבחינת זה הוא למד קו היושר.
טוב, אין לי תשובה מספקת מיד, רק מה שבא לי, שמכל מקום אומרים את זה על כל האבות, ובעיקר החקר ליוסף, כן? שלמד אצל יעקב אבינו מה שלמד משם הערך. כן. לפי דעתי זה המימרה הידועה, קדמה דרך ארץ לתורה. ולכן אני נוטה לומר, אין לי מקור לזה עוד, כן? אני נוטה לומר שלמדו את הדרך ארץ דרך הטבע, ואז רק האבות הגיעו למדרגה של היש. דרך ארץ קדמה לתורה, זה אולי מה שאומר פה הרב, את החוש של קו היושר בעיגולים, דרך ארץ. וכי מוצאים את זה גבי אברהם אבינו, ומוצאים את זה גבי משה רבנו. כן? אברהם אבינו יצא מהשולשלה של דורות מאדם הראשון דרך נועה, שאיפה הדרך ארץ תליח. אז מתחיל העידן של טוב. וגבי משה יש פסוק פשוט מאוד. ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מראשו. מכיוון שמשה הגיע עד המדרגה של אלוקים, אז השם קרא לו. זה מובן. ולכן כל העניין שמסביר המהר"ל, שהר סיני נקרא הר האלוקים, משה נקרא איש האלוקים, ולכן זכה למדרגה של גילוי השם, ואני רגעתיך בשם, פשוטו כמשמע. זאת אומרת, קרה אצל יתרו מה שכבר קרה אצל אברהם. וזאת אחת מהסיבות שכשברח ממצרים, משה רבנו הלך אצל יתרו. שמה זה כבר נקרא ככה, לפי המפרשים, הר האלוקים. ולכן שמה התורה נגלתה. תורת השם נגלתה דווקא בהר האלוקים. צריך להגיע קודם כל לאותה מדרגה של ההתגלות האלה דרך הטבע כדי, אבל זה לא התשובה שלי, התשובה שלי קצת אחרת. רק מי שיש בכוחו את הסגולה של קו היושר מגלה בטבע את הקו התמון בעיגול. זה מובן?
מה מעמדו של אדם הראשון?
טוב, זה שורש השורשים, זה התחלה של כל ההתחלות, כן. אנחנו לא רגילים, זאת שאלה טובה, לא רגילים לדבר על מה שקדם האבות. זה רק ברמיזה. וזה מובן? כי זה שייך לספירות הכי עליונות. הנסתרות לשם והנוגלות לנו ובננו, אבל אולי פה יש איזה דיוק, לנו ובננו. כי זה תולדות מאברהם והלאה, כן?
בקשר למושג השכינה, הראית את זה למושג הבינה. אז עכשיו, אם השכינה היא מקור הקו היושר, כיצד יכול להיות ש...
לא, אמרתי שהשכינה היא מקור של קו היושר. השכינה היא אחד מהשלבים של התגלות של קו היושר. לא אמרתי את זה. טוב, נגיע לזה אחר כך, אבל תשאל את השאלה.
כן, אז המושג הבינה הוא קשור באלוקים מבחינת הטבע, הפרטיות.
מי אמר את זה?
שמעתי מפי
ה... אז טוב, לא צריך לומר. אבל זה, איך אומרים, זה סיפר אחר לגמרי. אני לא שמעתי, אז אני לא יודע איך לסדר את זה. אבל רק תשמע את המשך ההסבר, ואחר כך אם... אם השאלה נשארת, אז נשארת. ומכל מקום אני מדייק, מדובר בעולם הבינה של קו היושר, לא הבינה של העיגולים, כן? מכל מקום, כן? וטוב, אני אחר כך, כן?
אני יודעת, הבנתי נכון, אתה רוצה להגיד שבחוקי הטבע יש יותר מפורט.
כן, לא רק, לא סתם בחוקי הטבע, בתוך חוקי הטבע, אפילו מבחינת סתום, כמוס, נסתר, יש הכוח של קו היושר של לוחם נגד החוקיות של הטבע וסוף סוף יכריע אותה. אבל זה תלוי בזכות האדם, זה... זה כמו קו
היושר וכמו
אור ישר? לא, המושג אור ישר או חוזר, זה מושג אחר לגמרי. קו היושר נלמד עוד בהקדמה. לא הגענו להקדמה. כן. טוב. זה מושג אחר לגמרי. אז גומרים את הפרק, רק יענו למומנט חשוב מאוד, שנדיבות ויושר הם ממלאים את כל חללם. טוב, דבר בעיתו מה טוב, זה מה שאנחנו נלמד בפרשת השבוע, כן? מכל אשר ידבנו ליבו, אם אין נדיבות לב, אין שום ערך מוסר, מוסר. אפילו שזה מוסרי לפי האתיקה, נדבה, אף על פי שזה בלי נדיבות לב, מקבלים את הנדבה, והוא נקרא צדיק גמור לפי הגמרא בבבא בתרא, כן? נתן מעות כדי שבנו יתחפה, הוא נקרא צדיק גמור. אבל זה לא המוסר החל של היושר. זה מובן? ולכן, זה מתחיל בפרשת תרועה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. וסוף סוף מגיעים למשהו פשוט מאוד. כן, צריך הרבה שכל כדי לדעת את תורת המידות, אבל המידות עצמם שוכשם ברצון ולא בסוף, למר למסך. זה מובן, כן? זה כוח אחר שנקרא לפי מושגים של הרב, החופש המוחלט, שהיא החופש החיים. תופסים את זה עמוק מאוד. החיים בשוכשם הם חופש. הטבע בשוכשו הוא חוקיות. וזה שני כותבים מכוונים. כן? מה?
תביב.
כן. בקוף, לא בקוף. זה תורה של תביב.
למרות הגדלות של כל איש אשר ידבנו ליבו, הגדלות לכאורה יותר גדולה של ההכרח של גדיסה, ששם זה מבחינת מסובב ועושה, בגדול המסובב.
שם, אני לא יודע אם בתחומה אין מצווה ועושה, אבל המצווה העיקרי הוא משה רבנו. כך מתחילה הפרשה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. ולכן, כרגיל, היה צריך לומר, הפסוק היה צריך לומר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, קחו לי תחומה, כן? אבל הצו הוא על משה רבנו. אתה תסתדר, אבל התוצאה צריכה להיות שאחר כך תגיד להם מה שתגיד להם, אבל שיקחו לי תחומה בבחינת נדיבות לב. לכן, לפי דעתי, זה יותר גבוה, כי כתיסה זה אחרי החד, ותחומה זה לפני החד. זה מובן? ואולי כפרנטזה, איך אומרים את זה?
סוגריי.
סוגריי, נכון. פעם השתתפתי בכנסת שליחים על נושא חינוך השליחים, איך צריך לחנך שליחים. אז אמרתי להם שאין תורת שליחים דבר כזה, והבאתי את הפסוק כדוגמה. אם אתה משה רבנו, אז תסתדר, אתה יודע איך לעשות, רק התוצאה תהיה ויקחו לי תחומה. אז הסברתי להם שיש עוד פסוק אחר, באותה צורה, דבר אל בני ישראל וייסעו. אז זה לשליחים של העלייה, וזה לשליחים של המקביל. כל אחד בוחר את הצעה. כן. הייתה עוד שאלה? כן.
כן,
זה עושה, זה עושה על אותו אדם. גדול, אולי שתהיה פעמי, שכן יעושה, שהוא אינו מצווה ועושה. יפה, אבל זה דרש. זה דרוש, כן. אם אני זוכר, הגמרא אומרת, גדול, מצווה ועושה, מי אינו מצווה ועושה, לא מי שאינו. ממי? לא, לא ממי. כן? כתוב ממי שאינו. פעם למדתי איזה חידוש, שמחתי איזה חידוש אחר. הגדולה של מצווה ועושה באה מי שאינו מצווה ועושה. ואתה מדייק מעצמו. טוב, זה דרך.
זה
הזון הנפשי
של ישראל, ממי שאינו מצווה ועושה, שאל הרבים, הגדולה שלהם באה מזה, שאל הרבים קים את כל התורה כולה. גם כמי שאינו
מצווה ועושה. טוב, אבל יש מדרגות. פה מגיעים למדרגה שנקראת גזולה, כן? שהיא מדרגתו של אברהם אבינו, חסד, כן? אבל יש עוד מדרגות. נאמר לה, מהגדלות של מסובבי עושה, יש הרוממות. ויש באגרות הרג לימוד לא קל וארוך על חסידי אומות העולם וחכמי אומות העולם. אם חכמי אומות העולם הם יותר מחסידי אומות העולם או ההפך. אבל אין לי את זה בזיכרון, אבל אפשר להתייחס בזה. אני חושב זה חלק שלישי. מכיוון שצדיק זה גבי איזה תורה, איזה שולחן ערוך. חסיד זה דווקא למעלה מזה. במדרגות הקדושה חסיד זה יותר למעלה מצדיק. וכמו שאומר, אפשר לומר את זה ככה, שצדיק שהוא בנדיבות לב, הוא כבר נקרא חסיד. וזה פרק בשמונה פרקים, כן? מי גדול? מושל ביצרו הוא או חסיד המעולה, כך אומר הרמב״ם, כן? אז סוף סוף יש כל הדעות שמה באותו פרק, אבל צדיק זה גבי איזה מין קוטקוס של מעשים. אז הוא פעל, עשה בצדק, נקרא צדיק. הכוונה שלו זה אין עונה. אבל אם יש גם כוונה טובה, נקרא חסיד. מכיוון שזו ההגדרה שאני מצאתי אצל הרב נחמן בליקוטי אמרים, לא זוכר את המקור, אבל אני כמעט משוכנע שזה למדתי אצלו, שמי שרוצה מעצמו מה שהתורה רוצה, נקרא חסיד. הוא רוצה מעצמו מה שהתורה רוצה. צדיק סתם, אפילו שהוא לא רוצה את זה, הוא משתעבד לתורה, והוא מציית למה שאומרת התורה, אבל זה כואב לו. סוף סוף זה נקרא צדיק ורר לו. צדיק ורר לו להיות צדיק. אבל כל זאת נקרא צדיק. אבל מי שצדיק וטוב לו, אז זה נקרא כבר חסיד. אפשר להבין את זה. זה מדרגות מדרגות. צדיק זה לפי המעשים. חסיד זה כבר לפי הרצון. מה? לכן אין מושג צדיקים אצל אומות העולם, מכיוון שאין להם שולחן ערוך. אף על פי שיש להם שבעה מצוות בני נוח, כן? אבל סוף סוף המצווה היה משה רבנו. כך אומרת הגמרא, כן?
כך אומר הרמב"ם, כדי שיעשו את זה בגלל שהשם ציווה
ל... בסיני, כן.
מה? תמר.
טוב, זה שייך למשפחה כבר. היא לא הייתה גויה, הייתה בת שם. טוב, וזה, וצדיקת מן המקרא שאני, זה משמע. אז נגמור את הפרק. אשרי איש אשר לא עזב את עצמו בידי הסביבה המפליאה, ועיניו פיקוחות לחזות בנועם השם, קו היוסף, בנועם השם, המתגלה בעולמים היפים, המתארים, לא, המתחיים לעיני רוח טהורים, יחידי סגולה. אז מכיוון שהגענו כבר לשערה, אני מציע ככה, תחזיקו בדפים, כן? ובפעם הבאה, בעוד שבוע, אז נתחיל בהקדמות שהיה צריך להתחיל בהן ולא הספקנו, ונמשיך בקטע השני. תכינו אותו, כי...